תפתחו בבקשה בדף קוף נון ה, בסעיף סעיף זין, קוף נון ה סעיף זין. אנחנו נוהגים לומר במוצאי שבת, המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים וכו'. יש הבדל בין ישראל לעמים, כן? מה ההבדל בין ישראל לעמים? הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט, כי באופן חיצוני אנחנו דומים לעמים, כן? אנחנו בני אדם. כל בני אדם יש אותו פרצוף פחות או יותר, אוזניים, אף, עיניים, פה. אין לנו קרניים על הראש, נאמר ככה. בכל זאת אנחנו אומרים, המבדיל בין ישראל לעמים. מה ההבדל בין ישראל לעמים, כן? הצד החיצוני, אנחנו לא מובדלים. לא רק שאנחנו לא מובדלים, אנחנו גם דומים לעמים, נאמר ככה. לא רק דומים לעמים, אלא אנחנו, הדור שלנו, דור של קיבוץ גלויות, אפשר היום בדור שלנו להבחין, לדעת אפילו מאיזה גלות באת. אני יכול לנחש מאיזה גלות באת. איך אני יכול לנחש? כל מי שבא היום, וכבר דור שני או שלישי, קצת קשה להבחין, אבל מי שבא מתימן, יש כאן תימני במקרה. לא יכול להיות. כל 10 יהודים צריך להיות אחד תימני, אחד לפחות. כן? מי שבא מתימן, רואים עליו שהוא דומה לתימנים שבתימן. מי שבא מפולניה, רואים עליו שהוא פולני. יש כאן מישהו שההורים שלו פולנים? במקרה, גם אני דומה לפולני. פעם הייתי בלונדיני. דומים. ומי שבא ממרוקו דומה למרוקאי, ומי שבא מרוסיה דומה לרוסי. זאת אומרת, אנחנו רואים שאנחנו מקבלים את הצורה החיצונית של העמים שמהם אנחנו באים, אבל בכל זאת אנחנו נבדלים מכולם. איך אומר המן הרשע? ישנו עם אחד, עם אחד, מפוזר, כן, מפורד בין העמים. עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, והיהודי שיושב בקצה העולם פה, והיהודי שיושב בקצה העולם, הוא אותו עם, למרות שהוא שונה, הוא בארץ אחרת, בתרבות אחרת, גם לפעמים בשפה אחרת, וניתן, בכל זאת הוא יהודי, נאמר, יש בו את ה... כן, אנחנו צריכים ללמוד מה המבדיל בין ישראל לעמים, מה המיוחד שמבדיל אותנו מאומות העולם. בוא נקרא את זה בבקשה, בסעיף זין. בדף קוף נון ה' סעיף זין. יש לכם בבקשה? אין לך ספר? אולי כדאי שיהיה לך ספר. ביחד אין. יכול אדם לחשוב, כן, שכל ההבדל שבין ישראל לעמים הוא מתבלט על ידי המצוות שבפועל. זאת אומרת, יהודי הוא שומר כשרות, הוא שומר שבת, הוא שומר זאב, זה ההבדל בין ישראל לעמים. על פניו, ככה זה נראה. מה ההבדל בין יהודים ומי שאינו יהודי? כאן, גם בארץ, אבל בחוץ לארץ זה מאוד ניכר. כאילו יהודי הוא שומר את המסורת, שומר את הדת וכל זה, ומי שאינו יהודי לא שומר. אבל שם יש בעיה בחוץ לארץ, מדוע? כי יש הרבה יהודים שלא שומרים תורה ומצוות. לפעמים חלק גדול מצערנו הרב לא שומרים תורה ומצוות, כן. אז מה ההבדל בין יהודי למי שאינו יהודי? כן. אז יכול, אומר אדם, לחשוב אולי שיהודי שומר תורה ומצוות, ומי שאינו יהודי לא שומר תורה ומצוות. אבל זה לא ככה. למעשה זה לא ככה. יש דברים יותר עמוקים שמבדילים בין ישראל לעמים. שהרי אפשר לרעיון להיות מקיף והולך את כל האדם כולו, אבל סקירה של טעות היא זו, כן, לחשוב שמה שמבדיל בינינו ובין אומות העולם, להגיד שבעצם כולם בני אדם, וההבדל בינינו ובין אומות העולם זה רק שמירת תורה ומצוות, והם לא שומרים תורה ומצוות, ואנחנו כן. הוא אומר, זאת סקירה של טעות, ככה לא, זה לא האמת. האמת שהמבדיל בינינו ובין אומות העולם הוא לא הצד הפרקטי, לא הצד המעשי, אלא הצד הרבה יותר עמוק. כי אם באמת היה הרוח והרעיון, זאת אומרת, הצד הרעיוני, הרוחני, העובדה שאנחנו בני אדם, כן? כי אם באמת היה הרוח והרעיון מקיף את הכל, לא היה צורך באותו ההבדל המעשי כלל. אם אנחנו כולנו שייכים לאותו מין אנושי, באותה רמה, אז אנחנו כמו כולם, למה צריך דווקא את הצד המעשי? וגם לא היה מועיל ומתקיים הצד המעשי אם אנחנו כמו כולם. אבל תוכן הדבר הוא שהיסוד הנפשי, שהרעיון הוא בנוי עליו, שעל יסוד אותו הרעיון, כל הערג הגדול של החוקה המעשית מתפשט. דיינו, אשר בחר בנו מכל העמים, אנחנו לא מתחילים מהמצוות, מתחילים מהעובדה ונתן לנו את תורתו. קודם כל בחר בנו מכל העמים. דיינו, יצר כאן יצירה נפשית, רוחנית, נשמתית, נאמר כך. קודם כל אתה יהודי בגלל שנולדת יהודי. אם אתה שומר מצוות או לא שומר מצוות, זה לא מפקיע ממך את יהדותך, אתה שייך לצד היהודי בין כך ובין כך. אז הצד הנפשי, או הצד הנשמתי יותר נאמר ככה, לעם היהודי יש נשמה מיוחדת. זה מבדיל בינינו ובין אומות העולם. והמצוות הם המזון, הם הדבר הפרקטי, הדבר המעשי, שהוא מתבלט בדבר הזה. אבל כשזה לא קיים, המצוות, זה כמו עץ. גם כשאתה קורא את חלק מהענפים, השורש נמצא. ככה גם היהודי. יהודי בכל מצב הוא נשאר יהודי. גם כשהוא, נאמר, לא מופיע באופן חיצוני, בתורה או מצוות ודברים כאלה, הוא נשאר יהודי. בדקתי את הדבר הזה. נכון מי רואים את זה יום יום. באים כאן אנשים שלא למדו תורה ולא מקיימים מצוות, לא דברים כאלה. אבל הם יהודים, מה לעשות? כן. ובהיסטוריה זה אורך כל הדורות זה ככה. נכון שלימוד תורה וקיום מצוות הוא מתכונת להישרדות כיהודי, במיוחד בגלות. כי מי ששומר תורה או מצוות, הסיכוי שהוא יתבולל, הוא הולך ופוחת. הוא הולך מי שלא שומר, הסיכוי שהדורות הבאים לא יהיו יהודים, הוא כמעט ודאי. כי למה? בגלל נישואי תערובת מהסוג הזה. אז במילא, התורה והמצוות, לימוד התורה וקיום המצוות, זה מתכונת להישרדות כיהודי. אבל זה לא הביטוי למהות היהדות. מהות היהדות, או העם היהודי, זה הנשמה היהודית. העובדה שהאלוקים הטביע בתוכנו, בתוך כולנו, כאומה, וכל פרט ופרט מאיתנו, נשמה מיוחדת. ויש בעיה עם נשמה. נשמה לא רואים. אם היו רואים נשמה, אמרנו כמו מקודם, הקרניים, אז יהיו זה יהודי. דרך אגב, אני מוכרח להגיד, הנאצים, ימח שמם וזכרם, כשהם רצו להשמיד את כל היהודים, כמו בדיוק פרשת המגילה, כמו שהמן הרשע רצה להשמיד את כל היהודים, הדגש הוא על כל היהודים, לא להשאיר אף יהודי. לנו זה נראה קצת משונה, אבל מה הם עשו, ימח שמם וזכרם? הם רדפו אותנו לכל מקום, ביערות, בבונקרים, במרתפים, איפה לא? לא להשאיר אף יהודי, זה נראה לנו כשיגעון, זה באמת שיגעון. לא, שלא יישאר אפילו יהודי אחד בעולם, זה נראה משהו עזוי. אבל באירופה זה התקיים. באירופה זה התקיים פשוטו כמשמעו, ניקו את רצו לנקות את אירופה מיהודי. איך הם יגלו מי הוא יהודי, מי לא יהודי? אז הם אמרו, ליהודי יש צורה חיצונית של יהודי. מה מבטא את הצורה החיצונית? יש להם קלסטרון, קוראים לזה במשטרה. קלסטרון, מה זה קלסטרון? לקחו יהודי, ציירו אותו, יש לו אף של יהודי. אף של יהודי, איך הוא הולך? לא יודע, תשימו לב לאף שלי, יש לי אף של יהודי, ככה. אח של הארי, מישהו לא יהודי, איך הוא הולך? אף למעלה, נוסק למעלה. יהודי, ארי הוא בלונדיני. היהודי הוא בדרך כלל שחום, הוא לא כל כך בלונדיני. והיה להם קלסטרון, והיו הולכים עם הקלסטרון הזה, סליחה שאני אומר, זה לא בדיחה. והיו הולכים פשוט מבית לבית לאתר מי שיש לו צורת ארי ומצורת יהודי, ובזכות זה כמה יהודים ניצלו בגלל הדבר הזה, למה? כי היה להם צורת ארי. אם לא למדו את הרב קוק לצל, הנאצים, מה שימה בזכות. והם צריכים להבין שיהודי זה לא עניין של צורה חיצונית, אלא זה עניין נשמתי, יהודי. יש לו נשמה של יהודי, נשמה לא רואים, פיזית לא רואים. אבל במידות כן רואים. העם היהודי הם רחמנים בני רחמנים, גומלי חסדים, יש להם עין טובה, יש להם נשמה טובה לעם היהודי. כן, אז זה כן, הנשמה מופיעה במידות, בהתנהגות, בזה מתגלה הנשמה של הבן אדם. אז זה מה שהרב אומר כאן, זה לא עניין מעשי, אבל זה עניין נפשי או נשמתי, זה מה שמיוחד לעם היהודי. אבל תוכן הדבר הוא שהיסוד הנפשי, שהרעיון הוא בנוי עליו, שעל יסוד אותו הרעיון של הערך הגדול של החוקה המעשית מתפשט. החוקה המעשית, דהיינו, מצוות וכל, באה בהמשך לעובדה שיש לנו נשמה מיוחדת, נשמה. לכן באמת התורה ניתנה אחרי יציאת מצרים. קודם יצאנו מצרים והיינו לעם. ואחרי זה ניתנה לנו התורה, ולא קודם ניתנה התורה, ואחרי זה נהיינו לעם, אלא זה קודם לזה. גם היום, כל יהודי בלי יוצא מן הכלל ולא משנה אם הוא דתי או לא דתי, זה לא משנה, יש לו נשמה של יהודי. והתורה והמצוות זה מתאים, המעשים מתאימים לנשמה הזאת, לעובדה שאותו יהודי. שפר גורלו והוא למד ומקיים, בסדר. לא שפר גורלו והוא משום מה גדל בסביבה או בבית לא דתי או משהו כזה, גם בסדר. לא סוף העולם. מוקדם, מאוחר, אם לא הוא, אז בניו, אם לא בניו, אז נכדיו, ניניו, יחזרו אל השורשים. יש חוק ולא יעבור. הענפים תמיד מתחברים לשורשים. היום בדור שלנו רואים את זה ממש בחוש, אתה רואה לפעמים אנשים שהאבות שלהם או הסבים שלהם אפילו היו כל כך רחוקים מתורה, מצוות, דברים כאלה, ופתאום אתה רואה את הצאצאים שלהם, הם כל כך, באופן טבעי כל כך מחפשים את זהותם, מחפשים את עצמם, ובסוף שואלים את עצמם, אני יהודי, אז במה אני יהודי? והם מגיעים ללמוד תורה, לקיים מצוות, ואנחנו רק בתחילת התופעה המופלאה הזאת, לא רק שישיבה לארץ ישראל, אלא גם שיבה לתורת ישראל, ברוך השם, בלי עין הרע. אבל אנחנו בתחילת הזרם, נאמר. כן. אבל זה דברים מאוד... אולי אני אקריא לכם, יש לי על השולחן, זהו... אם אתה חושב, יש שולחן, אני לא יודע אם תמצא את זה. מישהו שכתב על הנקודה הזאת, מישהו שההורים שלו היו המורים שלי בקיבוץ, הוא כתב משהו, היום יש משורר דף, כן. המורה שלי והמורה שלי, כן, קראו להם צימרמן, כן, דוד צימרמן זה היה המורה, ואשתו, עד כמה שאני זוכר, קראו לה לאה צימרמן, הם היו המורים שלי. ו... נולד להם בן, הבן הזה קוראים לו בארי, זה שמו בארי. ואני דווקא זוכר את המורים האלה, כמה שאני זוכר לטובה, למרות שלא הייתי תלמיד מי יודע מה, אבל כן, הם היו אנשים, אנשי רוח, שניהם, אנשי חינוך ואנשי רוח. נולד להם בן בשם בארי צימרמן, יליד, 51, כבר די מבוגר. כאן זה התעודת זהות של מי שכותב את מה שהוא כותב. והוא מורה ומשורר ישראלי, מרצה במכללת אלמה ובמכינה קדם צבאית בני ציון תל אביב, וחבר קיבוץ גבעת חיים מחוד. זה התעודת זהות של זהו. הוא כותב בעיתון שנקרא הדף הירוק, עיתון קיבוצי השומר הצעיר. ויש עיתון של קיבוצי השומר הצעיר. אני אקרא כאן, הוא כותב כאן דבר תורה מעניין, בהקשר לחיים שלו. מה בין לבן וביני? ככה הוא פותח. דודנו, אחי אמנו, רבקה, כן, בא בטענות אל אבינו יעקב. אני לעומתו בא בטענות אל אבי. הוא קצת מתחכם בדבר. כאילו, לבן בא בטענות ליעקב אבינו. למה גנבת את התרפים, למה עשית את זה, למה זה, וכו'. אז הוא אומר כאן, אני, לעומתו, בא בטענות אל אבי, דוד צימרמן, זכרו לברכה. זה המורה שלי, זה אבא של המשורר. ואני זוכר, אפילו אולי כתבתי לו מכתב לדוד צימרמן באותו רוח שהבן כותב לאבא שלו. כותב על אבא שלו. לבן מתלונן על מעשה שעשתה ביתו ותגנוב את התרפים אשר להביאה, כמו שכתוב. שהצטרפה אל בעלה בבריחתו מבית חותנו. עד שהם ברחו הביתה לארץ ישראל. אני מתלונן על מעשה שעשה אבי בברכו בשנת 35, לפני שאני נולדתי, מן הגולה. לבן יודע שגנבו לו, אך איננו יודע מי בדיוק עשה זאת, מי גנב את הטרפים. אני יודע שגנבו לי, יודע מי הגנבים. ומברר עם עצמי מה לעשות, עם מי, אם בכלל לבוא חשבון, וגם מה גנבתי אני, בבואי דורי, בבוא תורי מבני שלי, עצמי ובשרי, גם אני גנבתי מהבן שלי משהו. מה הוא גנב? מה אבא שלו גנב ממנו, מבארי, ומה בארי גונב מהבן שלו? איזה כישרון כתיבה, זה לא פשוט. נחשפת לבית אביך. אני פונה דרך הפסוק שלנו אל אבי שבתוכי, הוא בעצמו אבא. רצית לשוב אל ארצך. אני אומר לו, לבנות בגוף ולהיבנות ברוח. כך הוא פונה לאבא שלו, לבנות את הגוף ואת הרוח. הלוך הלכת, עלית, נחלצת, בנית, הקמת. טוב ויפה, אשיר תודה אני לך עד עצם היום הזה. לולא הלכת מהגלות, לא חייתי. אם לא היית בורח מהגלות, אני לא הייתי נולד. אבל אני מוסיף, למה גנבת את אלוקיי? תראו איזה חריף כזה, בא אל אבא שלו. בסדר, אתה ניצלת, באת, אבל למה גנבת את אלוקיי? כן, כאילו אבא שלו גנב את האלוקים מהבן שלו, בזה שהוא לא נתן לו חינוך שהוא, כמו שצריך. למה גנבת את אלוקיי? למה שללת מחיי את מתנת האמונה התמימה בה חונכת? אבא שלו היה משפחה חסידית, אני זוכר. הוא למד תורה, אבא שלו למד תורה. אבל מאיזושהי סיבה הוא עזב את התורה, התרחק מהתורה. אז הבן שואל, למה, אבא, למה לא נתת לי את מה שנתנו לך? למה גנבת ממני את היהדות, את התורה, את המצוות? ובוא, זה ממש סיבה לתשובה. הוא משורר ידוע בערי, כן, צימרמן. אבל אני מוסיף, למה גנבת את אלוקיי? למה שללת מחיי את מתנת האמונה התמימה בה חונכת? למה כפית עליי אר חילוני כגיגית? למה בכוח כפית עליי את החילוניות? כן? למה הרגלתני לחיות עם הבור הקיומי הכוסס בתוך הלב? עם היעדר היכולת להתפלל, אני לא יודע להתפלל. למה מנעת ממני את הדבר הזה? עם הטעם התפל של סתם, של ככה זה, של אין טעם. בקיצור, למה גנבת את אלוקיי? ומי הוא בא לטענות? לאבא שלו. ועכשיו אני נזכר, תוך כדי שאני קורא... אמרתי, כתבתי מכתב לאבא שלו, הוא היה מורה לתנך או משהו כזה, כן, כתב, ברוח כזה, אז הייתי בחור בן 16-17, משהו כזה, אולי אני אמצא איזה פעם באיזה מקום את הדברים האלה, כן. אבל הוא בא גם בטענות אל עצמו, כי הוא גונב מהבן שלו את אותו דבר. הוא לא רק בא בטענות לאבא שלו, הוא בא גם בטענות אל עצמו.
זה קטיעת הדורות.
הוא אדם כנה, הוא אדם ישר. אבי בתוכי שותק. האבא שבי הוא שותק. לא נעים לו ממני. איש מבוגר, בעל בעמיו, מתלונן כילד על צעצוע גזול, כאילו שזה תלוי בו. הרי לא היה יכול לתת לי מה שכבר לא היה ברשותו. בא המצדיק את האבא, מה, הוא כבר ניתק את עצמו היהדות, הוא לא יכול לתת לי את היהדות. ולא רק בו מדובר. דורות של מייסדים אמירו אל דתי ואל תנועתי. זה אני זוכר. כן, התנועה זה היה כמו... אמירו את זה בזה, כן. רתמו סוסי כפירה אל עגלת התחייה הלאומית, הלוך הלכו כי כסוף נחשפו מן האמונה באביהם שבשמיים אל ההגשמה בבית אביהם שבארץ. אני יודע, אני לוחש לאבי, אני יודע, אינני תינוק בחיין, אז למה, אוי למה, זולגות הדמעות מעצמן. זה בערי, כן. פעם הייתי איתו בקשר, צריך לדבר איתו. הוא ממש בעל תשובה, כן. הוא מרגיש את החיסרון העצום הזה של... אבל האמת היא, הוא אומר מרגשות ליבו, אני מוכן להגיד. הוא אומר את הדברים בליבו. הרב קוק, שהוא מתייחס לתופעה הזאת של ההתרחקות מהיהדות ומהתורה והמצוות מצד אחד. אבל הוא גם מסביר מדוע זה. הוא אומר הוא כותב את זה במקומות אחרים, כן, אולי אני אמצא לכם את ה... כן, תפתחו בבקשה בדף קוף נון ת'. קוף נון ת', שם הוא מסביר מדוע המשבר הזה, מדוע בדור של התחייה, לכאורה, דור התחייה היה צריך להיות לא רק שיהודים יחזרו לארץ, יחזרו גם לתורת ישראל, והתחזקו. ובמקום דברים בדיוק הפוך. כאילו, בטופ, בשיא, במקום הכי שצפינו לו כל כך הרבה, יהודים התפללו 2,000 שנה, תחזינה עינינו בשמחה לציון, ברחמים, המחזיר שכינתו לציון. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שקועים בחומרניות, באינטרסנטיות, בעולם רחוק ממסורת ומידה, דברים כאלה. מה, הרי זה הכל מאלוקים, ויש כאן איזשהו רעיון בתוך כל ההתרחקות הזאת. ומה הרעיון הזה מביע? על זה כאן כותב הרב, אולי נקרא את הדברים בתוך. בסעיף ד' אני קורא, מפני הנטייה החומרית היתרה, דרך אגב, זה כלל גדול, אדם צריך להיות מאוזן, לא יותר מדי בחומר ולא יותר מדי ברוח, אלא למצוא דרך המלך, כמו שאומר הרמב״ם, באמצע, באיזשהו מקום. מפני הנטייה החומרית היתרה, שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וקלים. זה דבר ידוע שעמים ותרבויות שלמות נמחקו מעל מפת האנושות בגלל הנטייה החומרית. כמה דוגמאות, הרומאים למשל, הם היו אימפריה ששלטה על כל העולם, אבל מתפוררו, למה הם הסתאבו? הם היו מושחתים, הם ראו בחומר הדבר העיקרי, ידוע הסיפור על הרומאים שהם היו אוכלים בשביל להקיא. עד כדי כך זה היה מוגזם, שהיו כל כך שקועים בחומרניות. הוא אומר, הנטייה החומרנית הזאת, היא גומרת את ה... כל חומר הולך, החומר מאבד את הצורה שלו. אז כל מקום שיש חומרניות יתרה, זה מתכונת להתקלות, להתבלות ולהיעלמות. בישראל שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. האיזון הזה בין חומר לרוח הוא חקוק בנו. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה באופן שאין לה רפואה. אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה בישראל פוגעת בישראל. ועוד ביותר משאר האומות. יש לנו רגישות גדולה מאוד לאומה להיות מאוזנים. לא להיות אסטרונאוטים, מה שנקרא יותר מדי ברוח. ולא להיות יותר מדי בחומר, אלא למצוא את החיבור בין שמיים לארץ, כמו החלום של יעקב. ראשו בשמיים, אבל רגליו מוצבות ארצה. צריך גם את זה וגם את זה ביחד. מפני חריפות האופי שלו, של עם ישראל, אז האיזון חייב להיות כאן. האליליות שפגע בנו כל ימי התקופה הארוכה, שעת חורבן הבית הראשון, הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה, והיא קבעה גם כן את תולדותיה באומה באופן המחולל, מידות נשחטות רבות. גלינו מארצנו בבית ראשון בגלל נטייה חומרנית יתרה, שהתוצאה שלה הייתה אליליות, עבודה זרה, שפיכות דמים וכל הדברים האלה. זה בית ראשון. בזמן הבית השני, שהאליליות נחלשה, יצאה הפגיעה הזאת להיגלות בצורתה של שנאת חינם. החומרניות יצרה שנאת חינם. אדם חומרני הוא אדם אינטרסנטי. ואז במילא גם נוצר ניגוד אינטרסים, ניגוד רגשות, ושנאת חינם, שונאים אחד או שני. אז זה היה בבית שני, גלינו מארצנו בגלל שנאת חינם, 2000 שנות גלות. שלא הייתה שום תרופה למחלה של שנאת חינם, כי אם על ידי שבירת האומה, באופן שלא יהיה לה ימים רבים מה לעשות מעניינים חומריים בכללותה, 2000 שנה לא הייתה לנו מדינה. כאומה לא עסקנו בחומר, כי לא היה לנו, בסיס לעסוק בחומר. לא כלכלה, לא צבא, לא כל הדברים האלה. כל זה היה תיקון להשקיעה החומרנית היתרה שהייתה בבית שני, כל 2000 שנות גלות. ונשארה פניית האומה כולה באומה, בגלות, בכל ימי הגולה הארוכה, רק לדברים נשגבים ונאצלים. ואיך אומרים ביידיש? לופטמן. לופטמן זה איש רוח. היינו אומה, רוחנית. רק עוסקים ברוח, רוח, רוח, רוח. חזרנו לארץ. אמנם הנטייה היתרה יוצאת מהשיווי אל הרוחניות, גם כן מזיקה הרבה. גם כשיש נטייה רוחנית יתרה, זה גם כן לא טוב. צריך את האיזון הנכון. עד שהיא מאבדת העוד האמיתי מהרוחניות עצמה, מכל מקום. בתור רפואה לנטייה חומרית מופלגת, משמשת היא בכל אופן הגלות כתרופה לנטייה החומרית שהייתה בבית שני. על כן, אף על פי שהיחידים נטו לחומריותם בגלות כי לא הייתה ברירה, אתה חייב למצוא פרנסה, להתקיים, אבל כאומה לא הייתה לנו חומריות. כפי מידת הכרח החיים ותאוותיהם, מכל מקום, האומה בכללה לא היה לה שום עסק חומרי מאז גלותה. כאומה, רק עסקנו ברוח. בתי כנסת, לימוד תורה, דברים כאלה. והנה אתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, דיינו בזמן שלנו, אילנו האות שכבר נתרפה המחלה הכללית של החומריות, באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לשיח בעניינים חומריים בכללותה. עכשיו, על מנת להבין את זה, צריך להבין, זה כמו מטוטלת של שעון. היינו בבית ראשון ובית שני שקועים בחומרניות. הסימפטום, הביטוי נאמר, לחומרניות בבית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני, שנאת חינם. 2000 שנה, זה איזון דיי, לעומת כמה זמן היו שני הבתים האלה? פחות מ2000 שנה. כאן זה 400 שנה, כאן 400 שנה, ועוד 400 שנה, זה 1200 שנה. 1200 שנה היינו שקועים בחומריות. 2000 שנה היינו בלי ארץ, היינו רק רוחניות. עכשיו המטוטלת חוזרת לאן? לארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו בדור ששקוע בחומרניות. היום תשאלו האנשים מה מעסיק אותם? החומר. החומרים, הפרנסה. כפרט, אבל כאומה, אם תשאלו מה עומד על סדר היום הלאומי, הציבורי שלנו כבר מאז הקמת המדינה ועד היום, שני נושאים מרכזיים, כלכלה וביטחון. אלה עומדים על הפרק כל הזמן, שצד חומרי, צד קיומי. כן, בלי כלכלה אין ביטחון כידוע. ואנחנו צריכים להיות מדינה חזקה על מנת לקיים את עצמנו, כן, מכל הבחינות. ולפני הקמת המדינה, מה היה הנושא שעמד על הפרק? התיישבות. כן, אוראי זיכרונה לברכה, כמו דוד סימרמן זיכרונה לברכה, הם עלו לארץ להקים כאן את המולדת, לבנות ולהיבנות בה, פשוטו כמשמעו. זאת אומרת, עסקו בחומריות. אז אבא של ברי, הוא באמת עזב את המסורת בשביל לבנות כאן בית לאומי. זאת אומרת, ברי, לא שהוא לא סלח לו, אבל כואב לו, למה ניתקת אותי מהמסורת? אבל זה היה הכרח המציאות. אם היינו יושבים, באים לארץ וכולם נוסקים ולמדים בישיבה, מי היה בונה את המולדת, נאמר? אז באופן טבעי, הצד הלאומי נטע במטוטלת. מי הצד הרוחני היתרה שהיה בגלות, באנו לארץ ועוסקים בחומר. עד מתי? תכף נראה. הנטייה הראשונה מההפלגה הרוחנית אל החומרית מוכרחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון, כמו בדור שלנו. בדור שלנו הנושא המרכזי של האומה זה דווקא החומר. כמו שאמרנו, יפתח את המדינה מבחינה כלכלית, תשתיות, כל הדברים האלה. זה מה שאני עומד על הפרק. אבל זה אומר הפרזה קצת לצד הזה. אבל מה יהיה בסוף? איזון. אנחנו נגיע לאמצע. וזהו מקור חוצפה של עקבה דמשיחה. מכל מקום לא יארך הזמן של הנטייה הקיצונית הזאת החומרית, כיוון שביסוד האומה מונח שיווי המשקל. ואנחנו צריכים גם את זה וגם את זה. ומה שכותב כאן ברי הוא ביטוי לכמיהה, לאיזון. הוא אומר, אבא, אתה הרחקת אותי מהמסורת. אבל אני מרגיש שגנבת ממני מה שמגיע לי, ואני גונב מהבן שלי את הדברים האלה. אז הוא מספיק כנה, מספיק ישר, גומר את הדבר הזה. ואני, מהמסקנה כמובן, צריך לחזור לשורשים, לדברים הערכיים. על כן, אך ינוח השר, וילכו העניינים לצד המעלה והמשקל הראוי, בעלי ההשפעה צריכים למצוא את האורה הרוחנית. בעלי ההשפעה, הכוונה היא לרב קוק זצ"ל, הוא בעצמו אומר. הם צריכים להראות את האור שבחומר, את הרוח שבחומר, את הנשמה שבגוף, כן? שיש בנטייה החומרית ואת מטרתה הפנימית של אותה נטייה החומרית. המטרה הפנימית? לגלות את הנשמה, כן? לא לסתור, לעמוד בסתירה. כפי מה שיגלו זה ברבים, כן תתרפא מחלת החוצפה ותאבד את סימני הרעים ותתעורר האומה בכלל למציאותה הטבעית ויגלה עליה הדר נשמתה. אז זה הביטוי, זה תשובה בעצם לרגשות האשמה שהוא מאשים הבן את האבא, והוא גם מאשים את עצמו בגלל שהוא מנתק את ילדיו מהיהדות. התשובה היא לא לראות את זה כשלילה, חס ושלום. לראות את הנטייה החומרית, לראות אותה כחלק מבניין האומה. זה דבר טבעי שאחרי 2000 שנה שהיינו בגלות, שאנחנו נוטים באופן טבעי לבנות את המולדת, לבנות את הארץ, לעסוק בעולם של עשייה, עולם של בנייה, דבר טבעי. אבל זה לא דבר טבעי להישאר רק בחומר. לכן האיזון יהיה כשאנחנו נגיע בעזרת השם לאיזון נכון, לאמצע, איך אומרים? תורה ועבודה, גם תורה וגם עבודה. צריך גם את זה וגם את זה, שני הדברים האלה ביחד. נכון שזה לא פשוט כל כך. דרך אגב, היום הוויכוח הגדול בחברה הישראלית על הגיוס בני הישיבות, חוק טל, כל הדברים האלה, זה גם סימפטום, זה גם ביטוי לאותו חוסר איזון, נאמר, שמחפשים כאן את האיזון הנכון. כי מצד אחד אנחנו צריכים להתקיים, מצד שני צריך לעסוק גם בתורה, אז איך אנחנו מוצאים כאן את האיזון הנכון מבחינת הקשת החברתית כמובן. אז האיזון הנכון, אני, כמו שהרב אומר, לא לבטל את החומר, אלא לגלות את החיוב שבחומר. כן? אני אתן משל תמיד, למה המשל דומה? לתינוק שנולד. תינוק שנולד, אז בהתחלה שואלים את ההורים הצעירים כמה הוא שוקל. כמה הוא שוקל? כמה תינוק בערך שוקל, חבר'ה? בערך. כמה? 11 קילו?
3 קילו.
3 קילו. אתה אבא כבר? אתה יודע, 3 קילו. זאת היא השאלה הראשונה. כמה הוא שוקל? מה זה? התינוק הוא עטליז. אתה הולך לעטליז, אתה שואל את הבעל העטליז, תן לי 3 קילו בשר. אתה מדבר איתו קילו על חומר. כמה הוא שוקל? קילו, קילוגרמים. אתה התחתנת כבר, נכון? הקלה שאלה אותך מתחת לחופה כמה אתה שוקל? לא? אה? למה היא לא שאלה? אבל היא בטח בהירה אם אתה בן אדם טוב או לא. זה נכון? זאת אומרת, מה שהיה חשוב למה שהיה חשוב בקטנותו כשהוא נולד, והחומר, בבגרותו, האדם לא נמדד בקילוגרמים, אלא נמדד במידות טובות, במעשים טובים, באישיות החיובית, או בדברים האלה, בזה נמדד האדם. אותו דבר, זה משל כמובן, הנמשל לגבי מבחינה לאומית. אנחנו בתקופה ששואלים כל דבר כמה שוקל, הכל במספרים, סטטיסטיקות. הבורסה עלתה, הבורסה עלה, הירדה, זה כל חומר, 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 חומר. אבל לאט לאט פתאום מתגלה שזה דבר חשוב, הכלי חשוב, אבל התוכן, המשמעות, הדבר הפנימי, הוא יותר ויותר תופס מקום בליבם של האנשים כפרטים, וגם של האומה בכללותה. הם מבינים היום שהרוח זה לא פחות חשוב מהחומר, ולפעמים אפילו יותר חשוב מהחומר. שהדבר המוסרי, הדבר הערכי, הוא לא פחות חשוב מהדברים האלה. לפעמים אדם בא והוא נהפך לחומרים, עשיר גדול, מיליונר, מולטי מיליונר, כל הדברים. יכול לקרות דבר כזה? אה? יש כאלה, איך קוראים לזה ברוסיה? יש כאלה יהודים שהתעשרו, יש לזה ביטוי. איך? אוליגרכים, מה זה? בדיוק לא יודע, אוליגרכים זה אחד שיכול לקנות את כולם בכסף. פתאום תופסים אותו ברמאות, בשקר. מה עושים לאוליגרך הזה? אז הכל מתפוצץ, כל החומר מתפוצץ. פתאום כל החומר שהוא נראה כל כך חזק, כל כך בוטה, כל כך זה, פתאום משתים אותו בצוח. רגע, מה? בגלל שהוא זייף או שיקר או גנב או משהו כזה? זה דבר בלתי מוסרי. מי יותר חזק, החומר או המוסר?
המוסר
יותר חזק.
שמים אותו במעשי.
אבל בשלב מסוים, האדם חושב, או החברה חושבת, שהדבר החומרי הוא הדבר הכי חזק שיש. אבל אני נתתי רק כדוגמה, משל, פתאום מתגלה לך שהחומר הוא בעצם מתמסמס בין רגע לעומת דבר מוסרי, בלתי מוסרי. פתאום הוא לא, הדבר, הוא לא קיים הדבר הזה.
זה פלסטיק.
הדבר הזה. פגשתי מישהו שבוע שעבר, כן, בחתונה, פגשתי מישהו תמיד שלנו לשעבר, והוא היה מנהל חשבונות, של איזה גוף מסוים. אז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה ממשיך להיות, מה אתה מתפרנס? יש לו ילדים, יש לו משפחה, וחיתן שני ילדים. אז הוא אומר, מה אתה, שאלתי, מה עיסוקך, מה אתה עושה? שנים רבות לא ראיתי אותו. הוא אומר, אני לומד תורה, בכל אלה כאלה של מבוגרים. אמרתי לו, רגע, רגע, ומה עם הפרנסה? איך אתה תפרנס את משפחתך וכל זה? הוא אומר, תראה, חסכתי לי קצת כסף וזה, אבל לקחתי לי פסק זמן. אבל למה שלא תמשיך? אומר לו, שמה, אומר, בתור מנהל חשבונות, כנראה דרשו ממנו לרמות. אז הוא אומר, ברגע שאמרו לי שאין לי ברירה, אני צריך לרמות בחשבונות שם, בדברים האלה, אמר, תור רגע, אמרתי, פוס, זה עד כאן, אני לא מוכן. אז זרקתי את העבודה, זרקתי את הכל, אמרתי, אני אלך לעשות ניקוי ראש. דוגמה. אז הוא ראה את חוסר האיזון, הוא אומר, מה? זה חומר, צריך חומר, אבל מה צריך להיות גם אגון? צריך להיות ישר. אני לא מוכן לאבד את הישרות שבי, את האמת שבי. כן, בגלל החומר. אז אני מוותר עכשיו על החומר, אני הולך ללמוד, ואני, אל תדאג, אני אמצא לי בסוף איזה פרנסה, שאני לא אצטרך לרמות, שאני לא אצטרך לשקר. זו דוגמה, כן, שהאיזון הנכון. אז זה גם תשובה לעניין שלנו. אנחנו בדור שלנו, דור שיש לו נטייה חומרנית, זה נכון. אבל זה לא סוף פסוק. אנחנו נוטים בהדרגה גם לגלות את המדמד המוסרי, הרוחני, הערכי, את השורשים שלנו, את ה... כמו שזה התבטא בהירורי התשובה שראינו כאן אצל בארי. טוב, נחזור לעניין שלנו. אם כן, כי מההבדלה שלנו שיש לנו לקאומה, מבדיל בין ישראל לעמים, מההבדלה הזאת נובעות הן כל ההבדלות המעשיות. זה לא מתחיל מהמעשים, אלא מתחיל מעובדה שיש לנו נשמה מיוחדת. המבדיל בין ישראל לעמים בנשמה המיוחדת של האומה הזאת. מכאן באים גם ההבדלות המעשיות. ואפילו כשהאחרונות נפגמות, דהיינו שלא מקיימים תורה ומצוות, מסיבה זאת או אחרת, אינן יכולות להגיע את פגמיהן ביסוד העליון, שהיא החטיבה הנפשית. כמו היום, יש הרבה אנשים שהם לא דתיים, אבל זה לא פוגם את הנשמה שלהם. הם נשארים יהודים, יהודים טובים, למרות שכלפי חוץ זה לא בא לידי ביטוי מעשים. כמו שאמרנו, זה עץ, יש בו ענפים, או גפן. אתה יכול לזמור את הגפן, נכון. אבל הגפן היא חיה, נושמת. היא קיימת גם בחורף כשהיא... העלים נושרים, וגם כשגוזמים את הגפן, בסוף יוצא, ברוך השם, פריחה ופירות וכל הדברים. ככה יהודי. זה לא, יש להבדיל בין המהות ובין ההופעה החיצונית. שההבדלות כולן יונקות ממנה, מהצד הנפשי, ולעולם יישאר ההבדל בין ישראל לעמים. תמיד יישאר הבדל. בגלל הצד הנשמתי, אנחנו מובדלים, זה דבר מהותי, זה דבר יצירתי. זה לא נתון לבחירה בכלל. כן, אתה יכול להגיד, להתכחש ליהדותך, זה לא יעזור לך שום דבר. אתה נשאר יהודי. כדי לבסס על ידי ההבדלה את התוכן החול ואת התוכן הקודש של העולם בתיקונו המרושם. כל ההבדלה הזאת באה לברר, להבדיל בין קודש לחול. כמו שאנחנו מבדילים בין קודש לחול בימי השבוע, ככה גם להבדיל בין ישראל לעמים. לא שהחול בטל. החול גם, כמו, אין שבת בלי ששת ימים לפני זה ימי החול. ימי החול הם הכנה לקראת השבת. אותו דבר ישראל ואומות העולם. נכון שישראל מובדל בין אומות העולם, אבל זה לא בשביל לנגד אומות העולם. אלא אומות העולם וישראל חדו, אלא ישראל, הפונקציה שלהם, התפקיד שלהם הלב שבעולם. והם משפיעים וגם מושפעים באיזה מידה, גם כן מאומות העולם. אך ככה צריך לראות את עם ישראל. ישר כוח, שאלות רבותיי. כן, יש שאלות. זה שאתם שותקים כל השיעור זה לא טוב. יכול להיות שהם לא... אני לא הבנתי שום דבר, אבל יכול להיות גם שאתם לא הבנתם שום דבר. כן, בבקשה. לא, זה שאלה טובה מאוד. הרי יהודי נולד יהודי, אבל גר הוא לא יהודי, ואיך הוא נכנס לתוך היהדות. אז זה, עונים חכמים, אבל אמר את זה אחד מגרי הצדק שקידש שם שמיים, היה גר צדק, את שמו אינני זוכר כרגע, בפולניה, והוא היה אציל פולני, אדם חשוב מאוד בהיררכיה הפולנית, והוא היה גר צדק, הוא התגייר במסיבות שלו. בסוף, אם נהייתו, הוציא אותו להורג בגלל הפולנים, בגלל שהוא התגייר ולא מצא חן ביניהם. והגאון מווילנה, שהוא נפטר, הוא ביקש להיקבר על ידו. ליד אותו גר צדק, כן, הוא אמר, הוא אדם קדוש, אדם חשוב. אז הוא הסביר את הדבר, הוא אמר, אבל גם חז"ל אומרים את הדבר הזה, שבמעמד הר סיני, האלוקים רצה לתת את התורה לכל העולם, וגם הציע את זה לכל העולם. פנה אל הישמעאלים, אתם רוצים את התורה? שאלו הישמעאלים, ככה המדרש אומר, מה כתוב שם? לא תגנוב. לא תגנוב, זה לא מתאים לנו. שאל את העשיו, כן, מה כתוב שם? לא תרצח, לא תרצח, לא מתאים לנו. שאל את היהודים, אתם רוצים את התורה? אמרו, כן, כן, אפילו שתיים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, רוצים שניים. זאת אומרת, אומות העולם, סליחה שאני אומר את זה בצורה, בשפה פשוטה, לא היו בשלים, אמר, באותה תקופה, לקבל את התורה. לא יכלו לעמוד בקריטריונים המוסריים, הערכיים, שהתורה מטילה למין האנושי. היה ונדליזם, היו קניבלים, היה עולם תרבותי מאוד רחוק מהתורה. אבל מה? מבין אומות העולם היו נשמות שכן היה מתאים להם, כפרטים. היו כאלה נשמות, ככה הסביר אותו גרצל. והם היו במעמד הר סיני, אבל מה? הנשמות הרי לא הולכות לאיבוד. והן מתגלגלות לאורך הדורות, והן מופיעים בצורת גרי צדק, שזה באמת מתאים להם התורה, או מה שהתורה דורשת מהאדם, כן, ללכת בדרך השם. אז זה ככה מסבירים את ה... אז יש כלל, יש יוצא מן הכלל. והגרים מבחינה הזאת הם יוצא מן הכלל, כן. הם נשמות שמתאימות לתורת ישראל, לעם ישראל וכו'. ככה מסבירים את הדבר. זה הניצוצות האלה לא הלכו לאיבוד, הם לאורך כל הדור. שיהיה לנו שבוע טוב, יום טוב.